טוב, אנחנו בשעה טובה הגענו לפרק ב'. אם אפשר לומר בכותרת כללית, פרק א' זה יותר איזה מין היכרות ראשונה עם, נקרא לזה, הנפש וכוחותיה והיחס בין הכוחות. פרק ב' אנחנו כבר יותר מתקדמים, כפי ש... מזכיר כאן הרמב״ם בפתיחה לפרק הזה, או בכותרת לפרק הזה, לפרק הזה, בענייני כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. הכותרת הזאת לא ברורה מספיק ותתברר יותר כשנלמד את הפרק הזה. אז הייתי רוצה ברשותכם קצת לקרוא, לרוץ טיפה ככה באופן כללי ולאט לאט להיכנס לעניין. כי הדברים שכתובים כאן, כתובים כאן לכאורה נראים פשוטים, אבל תכף נראה שהם לא כל כך פשוטים. אומר הרמב״ם, דע, שהעבירות, אני אקרא את שני הנושאים הראשונים בפרק הזה כרגע. הנושא הראשון, דע שהעבירות והמצוות התוריות אומנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר, לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אומנם, החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. אמנם מעשה היא חשובה. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת, לא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. לפי אמונת דעת בטלה או אמונת דעת אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. אם כן, באיזה חלק מחלקי הנפש נמצאות העבירות והמצוות? זה הנושא הראשון. הנושא השני, אמנם המעלות, עכשיו אנחנו מתחילים לטפל בסוגיית המידות הטובות או הרעות, אמנם המעלות אין שני מינים, מעלות המידות ומעלות השכליות, וכנגדן שני מיני פחיתות. אמנם מעלות השכליות ימצאו לחלק השכלי, נדלג טיפה, אני מדלג, אבל מעלות המידות, דילגתי קטע, אבל מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. ואז הרמב״ם קצת יותר מפרק ומפתח. אבל, רק נסיים את הפרק הזה, כותרת כללית, אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר. וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. אם כן, במה הפרק הזה הולך לעסוק? הולך לעסוק בשני התחומים, נקרא לזה התחומים המצוותיים והתחומים המוסריים. האם התחום המצוותי והתחום המוסרי נמצא בכל חלקי הנפש או בצדדים מסוימים של חלקי הנפש? מה? הנה, תכף ננסה להגדיר. עכשיו, למה היה חשוב לראות את כל התמונה? כדי להבין, לכן אמרתי שהכותרת בפתיחה היא לא מדויקת עד הסוף, בענייני כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. אז אם הרמב״ם הולך לדבר על, על חלקי הנפש שבהם נמצאות המידות הטובות והרעות, מדוע הוא מקדים את החלק הראשון? מה מעניין אותי איפה נמצאות העבירות והמצוות? מה זה קשור? אם אנחנו מדברים על מוסר נפשי, מוסר טבעי, אז מה זה שייך עכשיו לאלוהים? זה שייך למוסר טבעי. זה לא שייך למוסר אלוהי. לכן לכאורה נראה שהחצי הראשון של הפרק הזה מיותר. כל הסיבוב הזה עשינו בשביל השאלה הזאת. מה הקשר? אם הספר הזה, שמונה פרקים, עוסק, נגיד, כאילו, עוסק בענייני מידות הנפש, אז אני מבין למה אני צריך להכיר בפרק א' את חמשת חלקי הנפש. ועכשיו, אחרי שהכרתי את הנפש, כמו אותו הרופא, שקודם כל צריך להכיר את גוף האדם, אבל כשהוא צריך לטפל בבעיה מסוימת, הוא עובד במחלקת ריאות, במחלקת הנשימה, במחלקת הלב, אז הוא מתמחה בתחום הזה, בתחום הספציפי הזה. מה קשור עכשיו לנושא הזה של שמונה פרקים? מה קשורות העבירות והמצוות התוריות? למה הרמב״ם לא התחיל עם המקום או המיקום שבהם ממוקמות או נמצאות אותם חלקי הנפש שבהם נמצאות המידות. לכאורה הרמב״ם היה צריך להתחיל את פרק ב' במעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו. כל הפתיחה הזאת מיותרת, לכאורה. ובפרט שזה הכותרת של הפרק הזה. איפה ימצאו המידות הטובות והרעות? עד לכאן השאלה. האם השאלה ברורה? מה? אמנם המעלות הן שני מינים מעלות המידות, ובעיקר להתמקד במידות. לא ברור מה שהסברתי? וואו. מה? מה קשורה הקשר בין עבירה ומצווה לבין מידות?
זה פועל יוצא.
טוב, בסדר, תרשו לי להקשות את הקושייה, תכף נגע לפתרון. קובי. אנחנו לומדים 8 פרקים. יכול להיות? יכול להיות. אני חושב שמה שקובי אומר זאת הקצנת השאלה. אנחנו מכירים עוד ספרי מוסר שמתחילים ככה. אם כן, השאלה לא נמצאת רק על פרק ב' ב8 פרקים, אלא אולי על הרבה מאוד ספרי מוסר, אולי הספרים היותר בסיסיים. כמו למשל, מסילת ישרים. לכאורה, אומר קובי, אני יורשה לי להמשיך אותו אם הבנתי, כל פרק א', מסילת ישרים מיותר. חובות הלבבות בכלל. פרקים ארוכים, מיותרים. מלא ספר הכוזרי, שעוסק בעניינים כלליים, אז הוא יתחיל לדבר על מידות הנפש, בעיקר במאמר שלישי, אני מבין למה צריך את מאמר ראשון ומאמר שני. כי ספר הכוזרי עוסק במרחב של נושאים, בתחומים רבים. אבל לכאורה 8 פרקים עוסק במידות הנפש. אז מה מעניין אותי איפה נמצאות העבירות והמצוות התוריות? מה זה קשור? בקיצור, בוא נדבר במושגים של עיתון. אני לא צריך להיות אדם תורני כדי להיות אדם מוסרי. ופה הרמב"ם מלמד אותי שכנראה המשפט הזה לא נכון. שכנראה להיות אדם מוסרי, אני צריך להיות אדם תורני. ועכשיו אנחנו צריכים לפרק את המשפט הזה. זה לא משפט פשוט.
אפשר להגיד למה אני חושב שהוא התכוון?
בבקשה. ככה יהיה זמן לשתות את הקפה.
אוקיי, אז כלומר, אני חושב שיש לו מוסר, מה שמוגדר בעולם המוסר כבן אדם לחברו, זולת. אז הוא בא להראות שיש מידות שדרכם אנחנו בעצם מתעלים מוסרית. אבל מעבר לזה, כשבן אדם, הוא גם מציג פה את העמדה השכלית, ובכל מקרה, ראה שאדם יורד לבירורים הכי עמוקים של האמת שלו, הוא מגלה שבעצם התורה של ישראל היא התורה הנכונה. ואז בכל מקרה, הוא חייב קיים את המצוות התוריות מתוך המוסר התורני כדי להתעלות בדרגות הקדושה, זאת אומרת להתקרב לשם. זאת אומרת, בכל מקרה שבן אדם מקבל את זה שאלוהי ישראל זו האמת שלו, אז בכל מקרה הוא מקבל גם את המוסר האלוקי על עצמו. ומתוך זה מגיע מתוך המידות השכליות, שבעצם הן משליחות לתוך המוסר.
ואם הוא לא היה מקבל את אלוקי ישראל, אז הוא לא היה יכול להיות אדם מוסרי?
הוא יכול להיות אדם מוסרי, אבל לא מוסרי תורני. לא מוסרי אלוקי. רק מוסר משהו
נדבר בעולם. טוב, טוב. אני הייתי רוצה אולי לגשת לזה קצת ממקום אחר. למה מצפון? הרי אחת מהאפשרויות להגדיר את המידות המוסריות הפשוטות, אנחנו קוראים לזה מוסר כליות דרך ארץ, אנחנו קוראים לזה גם מצפון, נכון? יש לי מצפון. מה השורש של המילה מצפון? שורש, 3 אותיות בדרך כלל. צפן, צדיק, פיינון. מישהו יכול להסביר? צפון, כלומר. כלומר, זה שיש באדם מידות טבעיות, מוסריות, מה שמגדירים אנושיות פשוטות, זה לא בא משום מקום. זה בא מהמקום האלוהי. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. כמו שאת הגוף ברא אלוהים, גם את המוסר הטבעי ברא אלוהים. כשאנחנו אומרים יש לנו מצפון, דהיינו, יש בנו איזשהו צופן, איזשהו קוד סודי אלוהי, שהוא בעצם איזשהו מצפן. זה לא משחק מילים, זה אמיתי. איזה מצפן שמאפשר לנו לגלות את, אם אפשר לומר, את הערכים האלוהיים בצורה היותר טבעית, היותר פשוטה שלהם. כלומר, אדם שיש לו, וזה בעצם כל אדם, יש לו מוסר כליות, מה שנקרא דרך ארץ, המוסר הטבעי, יש בו בעצם קוד אלוהי. רק הוא יכול, במרכאות, הרבה פעמים, לנתק בין המוסר האלוהי, כי זה נראה לו עבירות ומצוות, ובין המוסר הטבעי, כי זה נראה לו דרך ארץ של בני אדם. בקיצור, התכונות הנפשיות, שאפשר להגדיר אותם בנפש האדם, כנקרא לזה הסכמי חברה, מוסכמה חברתית, המידות הטבעיות האלה תבועות בנפשו של אדם מתוך הערך האלוהי. ולכן גם המצפון הטבעי, גם אם בני האדם יעשו 18 שמיניות באוויר, ויגידו, זה מוסר, זה דרך ארץ, זה נימוסים אנושיים, תקרא את זה שאתה רוצה. שורה האחרונה, זה איזה צופן שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע נקרא האדם, שבו נמצאים, אם אפשר לומר, הקודים המוסריים האלמנטריים להיות, להיות האדם, א', נקרא לזה מוסרי, ב' בעיקר ברמה החברתית. מה שהרמב"ם קרא והראשונים קראו, מדיני. האדם הוא יצור מדיני, דיין יצור חברתי. אז הקדוש ברוך הוא במרכאות, הטביע טבע, מצפן, צופן, קוצודי, בכל אדם אשר הוא אדם, ביחס לקשר שלו, של הקדוש ברוך הוא עם אלוהים, עם בני אדם. ולכן המצפון שלנו הוא צופן אלוהי. הוא לא מצפון טבעי. זה מזכיר לי קצת מה שהכוזרי אומר. שאומר שם באחד השלמים לקראת סוף מאמר ראשון, כשרבי יהודה הלוי מדבר על הטבע, מה זה הטבע? אז אומר שם, הכוזרים כך חיתו אותי, כי אמרו לי הטבע חכם. אבל זה לא נכון שהטבע חכם. הטבע פועל חוכמה. הטבע, יש בו איזה טבע שהוא טבוע בו. זה לא נכון לומר שהטבע הוא חכם, כי החוכמה שבטבע לא נמצאת מעצמו. החוכמה שבטבע הושמה בו על ידי גורם חיצוני. אלא הטבע פועל את אותה החוכמה. אז השמש קיבלה תכונת החימום, תכונת ההערה, לא מעצמה היא יצרה את זה, אלא הקדוש ברוך הוא שם בה את התכונה הזאת, וכרגע היא פועלת. אם כן יהיה נכון לומר, הטבע פועל, ולא הטבע חכם. כי הטבע לכשעצמו, הוא קלימת, הקדוש ברוך הוא יטביע בו את הטבע שלו, בכל טבע. אם כן, אותו עיקרון פה. אי אפשר לדבר על מוסר, אם אפשר לומר אנושי, אם אנחנו לא מתחילים מהמוסר האלוהי. אם נתחבר רגע לבינן אמונה, יוצא לפי זה שהאומן מתגלה באומנות, ואם נדבר עכשיו על האדם, על כל אדם, האומן מתגלה באומנות, מעצם זה שיש אומנות והיא תוצאה של אומן, הסיבה שלה היא האומן, זה אומר שיש מעין האומן באומנות. ולכן האומנות, כמו שאמרנו, היא נאמנה לאומן, ולכן היא מאמינה. היא מאמינה, זה אומר שיש בה את הקוד הסודי האלוהי. מה שנקרא השייכות אל האלוהי, צלם אלוהים שבא אדם. לכן גם הערכים, שאנחנו כאילו קוראים להם ערכים חברתיים, ערכים מוסריים, פשוטים, דרך ארציים, הם בעצם ערכים אלוקיים.
זה שונה מבין אדם לבין אדם.
חשבתי שאתה שואל שאלה אחרת, אבל בוא נשמור את השאלה הזאת. כלומר, אומר אלעזר, שואל אלעזר, האם הערכים המוסריים הפשוטים תלויים, אני מרחיב את השאלה, תלויים בזמן או במקום? כלומר, משהו מוסרי בדור מסוים, יהיה לא מוסרי בדור אחר. משהו מוסרי במקום אחד, יהיה לא מוסרי במקום אחר. כלומר, לכאורה אתה רואה לפי זה, שמוסר זה מוסכמה חברתית, שתלויה בזמן ומקום. מה שכאן הרמב"ם כאן רוצה ללמד אותנו, שהמשפט שאמרנו עכשיו הוא לא נכון. הוא לא נכון.
אבל גם באותו זמן ומקום, אתה רואה מבין אדם לבין אדם שזה שונה.
נכון.
אלוקים ברא משהו
שונה. אבל יש איזה קוד בסיסי, יש איזה קוד בסיסי, קוד אלוהי בסיסי, של מוסריות פשוטה, שנקרא לה בשתי מילים, הרב היה אומר, כתב בגירת החינוך, מה מגמת החינוך? שתי מילים. לעשות אדם טוב וישר. עכשיו צריך להגדיר את המושג טוב, צריך להגדיר את המושג ישר. צריך להגדיר. אבל קודם כל מה שחשוב להבין, שאדם לא יכול להגיד, יש לי מוסריות טבעית, אני לא זקוק לאלוהים. כבודו, מי שם בכלל את המוסריות הטבעית הזאת? אלוהים. מה זה המוסריות הטבעית הזאת? המצפן, איזה קוד סודי מינימלי של צלם אלוהים באדם. זה המוסר הטבעי. לכן יהיה אפשר לומר בצורה שטחית, שגם האדם היותר, נקרא לזה, מתרחק ומתנתק מאלוהים, יש בו אלוהים, האומן באומנות. מדוע? כי יש בו קוד סודי, צופן אלוהי, מונח בתשתיתו, שהוא יקרא לו כרגע מוסר טבעי. מה? אם הוא לא מוסרי, אז הוא לא חושף את זה.
זהו, איך יכול להיות שזה משהו שהוא
שנברא בכל אדם? על זה הרמב״ם מדבר בהמשך. הרמב״ם מדבר בהמשך שזה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הטביע טבע בכל טבע, זה לא אומר, בפרט שאנחנו אומרים על האדם, זה לא אומר שהטבע הזה יתגלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם טבע פוטנציאלי, אני מדבר על האדם. טבע פוטנציאלי, והוא צריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. הוא ידבר על זה בהמשך, סוגיות ארוכות. רק שנייה, איך יעשה את זה? מינה, מכן.
האם אפשר להגיד שהמוסר האנושי באיזשהו צופן, שהקוד היחידי שיפתח אותו זה המצוות?
זאת הערה מאוד יפה. אני רגע אחדד את השאלה של בנימין. האם נכון יהיה לומר שכדי שהמוסר הטבעי יתגלה, אז המפתח היחידי שיכול לפתוח את הקוד הסודי זה המוסר האלוהי. זה מה שרמז מקודם אלעד. אלעד, בסדר, נגיע לזה בהמשך. נגיע לזה בהמשך. הייתי מציע עוד כמה דקות להגיע לשאלה הזאת. כן, בבקשה.
הדבר הזה הרב הבין מתוך זה שהרמב"ם כתב דיבר קודם כל המצוות ועד המצוות אלוקיות ואז הדבר המוסר?
אני חושב שזה הפשט. כלומר, למה הרמב"ם מוצא לנכון לחבר אותנו לאלוהים? תחבר אותי למוסר. תשובה, החיבור למוסר שווה אלוהים. דרך אגב, החיבור לגוף גם שווה אלוהים. גם ליצרים הכי אפלים. הרי הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע. ועליו אמר והרי אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. זה מוות, זה גיהינום. זה שיש כל כך הרבה שאלות, זה מראה שהדבר הפשוט הזה שאמרנו מקודם, הוא לכאורה נשכח מאיתנו. כן. שכחתי את השם. יקיר, כן.
יש שזה בין המוסר הטבעי, האלוקי שמדבר באדם כאילו מישראל, לבין המוסר הטבעי, שהקדוש ברוך הוא הגדיר את זה גם
שלו. שאלה חשובה, נגיע לזה בהמשך. בלי נדר. נדר, כן.
יכול שבאמת ברמה של בן אדם, הוא ברא את האדם ישר, אבל אין לה בישור חשבון רבים. יכול שבאמת באופן אפילו חברתי, באופן אפילו מוסכם, חברה מתנהגת בצורה לא מוסרית, והדבר הזה לא יבוא לידי ביטוי, לא רק ברמה של הבן אדם הפרטי.
שהדבר הזה לא יבוא לידי ביטוי?
העניין של המוסר הטבעי. יכול להיות שילד באמת קיים בכל העניין המוסרי הזה, אבל החברה שבאתו באופן בכירי בוחרת לא להתנהג בצורה הזאת.
האם יכול להיות דבר כזה? ודאי.
לא, אז זאת אומרת שהדבר הזה, גם אפילו שהוא קרוב למידות הנפש והוא דבר טבעי לחלוטין, הוא לא מכך המציאות שהוא יתגלה.
סליחה, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא ברא באדם גוף. הגוף הזה צריך לאכול. יכול להיות שאדם לא יאכל? יכול להיות שהוא ימות מרעב? כן. הגוף הזה צריך להיות נקי. יכול להיות שאדם לא יתקלח? כן. השאלה היא אם תפקד נכון את הגוף. זה כבר שאלה אחרת, זה כבר שאלה פרטנית. אני הייתי רוצה רק לחדד את הנקודה שעכשיו אמרנו, רק שנייה אחת, מפסקה באורות הקודש. נא לכתוב מקור, האמת שחבל שלא סילמנו, למרות שזה קטע קטן, אבל אני הייתי רוצה לקרוא את זה. יש באורות הקודש ג', יש כמה פסקאות, שם זה הכרך שעוסק בענייני מוסר, טבעי. אז יש שם כמה פסקאות פתיחה. הפסקאות האלה נקראות ראש דבר. אני מקווה שמה שאנחנו אומרים פה ידוע ומפורסם. אם לא, אז אני מקווה שעכשיו זה ידוע ומפורסם. אורות הקודש ג' ראש דבר, זה לפני הפסקאות עצמם, זה כיתה הפתיחה. פסקה י' א', החלק השני בפסקה י' א', זה בעמוד כף ז' בהקדמה. זה נקרא ראש דבר. אני רוצה לקרוא כמה משפטים. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. תראו את זה משפטים. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה של במרכאות יראת שמיים מתמעה את כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. אם כן, הרב נותן כאן הגדרה חשובה. יש יראת שמיים טהורה, יש יראת שמיים פסולה. יראת שמיים פסולה, כן. יראת שמיים פסולה זו יראת שמיים שמאז שאדם, אם אפשר לומר, התפתח מבחינה רוחנית, הוא נהיה אדם פחות מוסרי מבחינת דרך ארץ חברתית ברמה הפשוטה ביותר. פעם כשהוא הלך ברחוב, הפריע לו שיש בננה זרוקה על הרצפה, קליפת בננה. היום זה לא מפריע לו, כי הוא ממהר לחברותה. פעם היה אכפת לו שחבר שלו חולה. אז היה קונה לו מנה פלאפל, מביא לו לחדר. היום זה לא מעניין אותו, כי יש לו שיעור בשעה שתיים אחרי אוכל צהריים. פעם הוא היה מכבד את ההורים, הוא היה חברתי. הוא היה לא לחוץ, הוא היה לא מתוח, הוא היה חייכן, הוא היה אופטימי. היה שמח. מה שחוזר בתשובה, נהיה לחוץ, עצבני, ממהר, חסר נחת, חסר רוגע. אומר כאן הרב, יראת שמיים פסולה. מה הדוגמה, מה הראיה על יראת שמיים כשרה או תאורה? יראת שמיים תאורה זאת אותה יראת שמיים שלא באה על חשבון המוסר הטבעי, אלא היא מרוממת את המוסר הטבעי למדרגתה המקורית שהיא המדרגה האלוהית, כי הצופן האלוהי נמצא שם. עכשיו לצערנו ולבושתנו, צריך לדבר על זה וצריך לצרוח על זה, שהרבה פעמים יראת שמיים מעקמת אותנו, עושה אותנו עקומים. זו בדיוק הבעיה. לכן הרב מצריך את עצמו לכתוב את הפסקה הזאת בתחילת אורות הקודש ג', שלפני שמדברים על התעלויות מוסריות, במובן האלוקי, קודם כל בוא נדבר, האם יש קשר בין האלוהי לבין הטבעי? אני חוזר עכשיו שוב. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. יש מצב שיראת שמיים דוחקת את המוסר הטבעי, כי אז האדם יכול לזלזל במוסר הטבעי. אני חושב שיום הורים כמו אתמול, זה רק מגלה שכבוד השם זה כבוד הורים, וכבוד הורים זה כבוד השם. אז אם אני באמת רוצה להתקדם במכון מאיר, השאלה מה היחס שלי להורים? ואם כשהייתי בחור, אני אקרא אינו שונות תורה ומצוות, אז הייתי בביתה מאוד בכיף, והכל היה בנעימות, והיינו משחקים, אני יודע איך מישהו סיפר לפי כמה מים, אנחנו משחקים סט מה שנקרא, קרים את המשחק הזה, סט, והכל באווירה נעימה ונחמדה, ומשהו חזר בתשובה, אז הוא בא הביתה, מסתגר בחדר, סוגר את הדלת, לא רואים אותו מכניסת שבת, תצאת שבת, וכו'. לא אמר שהוא צריך לראות טלוויזיה בשבת, ברור שלא. אבל השאלה מה האווירה המשודרת בבית? אני מסכים, ודאי, ודאי, כמו כל מטוס, לפני נחיתה, יש ימינה שמאלה, נכון. אבל כשהוא נוחת, אז הוא מתחיל להיות מיושר. לפני כן הוא עקום. אז קודם כל בוא נודה שבשלבים האלה אנחנו, אפשר לומר, קבוצת סיכון לעקמומיות. אנחנו בקבוצת סיכון. רק שנייה. לכן אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד יראת שמיים תאורה. סימן ליראת שמיים תאורה. אם אדם רוצה לדעת האם הוא מצליח בבית המדרש, לבדוק את עצמו לא כמה הוא לומד וכמה הדף יומי הוא הספיק, ולא כמה שיעורי בניין אמונה הוא היה. יבדוק שאלה פשוטה. האם אני אדם יותר שמח, יותר רגוע, יותר נינוח, יותר נחמד לבריות? האם אני אדם שמסוגל להתייחס לאנשים שפעם היה קשה להתייחס אליהם? או שאני איזה סנוב רוחני? סוג ג' מי הוא בכלל? איך מפה? זאת השאלה המרכזית האמיתית. סימן ליראת שמיים תאורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה. כי המוסר הטבעי זה באמת יראת שמיים. המידות שעליהן אנחנו נדבר בהמשך זה באמת המצוות והעבירות. זה אותו חשבון. סימן ליראת שמיים תאורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלדה. לא רק שהמוסר הטבעי לא נדחק ולא חס ושלום מתמוסס, אלא המוסר הטבעי התפתח. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, וזה קורה לא מעט לצרנו הגדול. שהרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, כשהייתי ככה וככה, הייתי הרבה יותר שמח, הרבה יותר זורם, הרבה יותר קוראים לזה ספונטני, הרבה יותר אופטימי, עם הרבה יותר ביטחון עצמי. ומאז שאני התחברתי לתורה ויראת שמיים, אני מרגיש מקובץ, מרגיש מצומצם, מרגיש מדוכא, מרגיש וכו'. אז אני אומר עוד פעם, כשלב מעבר זה יכול להיות, אבל כשנדע שזה, כמו שאמרנו, תקופת סיכון. אז אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה ובעקבות שהוא כביכול התחבר ליראת שמיים, המוסר הטבעי שלו הולך ומתמוסס, ועל פי השפעתה של היראת שמיים מתמעט כוח הפועל ההוא, הוא פחות חברתי, פחות אופטימי, פחות חיובי, וכו'. יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. פסקה חשובה מאוד. לעניות דעתי, הפסקה הזאת מאוד שייכת לפרק שלנו. שאלות. יוסף, מה רצית לשאול?
אני מדבר משמעות. קודם, לפעמים אני מצאת עצמי, הזמן היחידי שעשיתי בעיית השבת במשפחה, בשבת, שאני עובד בשבת, זה שמשביל בטלוויזיה, בסלון. ואני... עבדתי על עצמי, לפעמים אני לא הייתי יושב איתם, הייתי חושבי דיור בלצר, ללמוד עם חבר. עכשיו, בזמן האחרון אני מצא את עצמי יושב איתם בסלון, כי זו הזדמנות היחידה שלי בעצם להיות איתם. ויש טלוויזיה. השאלה אם זה...
תראה, כל מקרה לגופו, באופן כללי מה שהייתי אומר, אולי כדאי בזהירות ובעדינות ובחוכמה, פעם אחת, באינטואיציה הנכונה שלך, שאתה מרגיש שזה נכון, שהקרקע היא בשאלה, לשבת עם ההורים או עם האחים לדיון בשאלה הזאת, סתם מצד כבוד האדם, כמו שאתה מכבד אותם, שהם יכבדו גם אותך. אז אם יש נגיד חצי שעה בשבת, שבה הטלוויזיה סגורה, לא רק מצד חילול שבת, אלא סתם שהשיחה תהיה בלי רקע, בלי משהו שמפריע. אז יכול להיות שבשיחה מאוד פשוטה ומאוד, נקרא לזה, אוהבת, לא תהיה להם שום בעיה לסגור את הטלוויזיה לחצי שעה.
אבל זה לא בעיה שמסגרו
בלי הילדים?
ביום שישי אתה
מבקש.
לפני
שהם הדליקו. הנה, עצבנות דתית. ראיתם את הנושא ומתן עכשיו? זה לא בעיה, ביום שישי.
מה, זה עצבנות דתית?
זה עצבנות דתית. הדיון הזה זה עצבנות דתית. אני לא רוצה להתייחס לזה. למה?
באמת השאלות הן שואלות.
אז אתה עצבני, אז אתה עצבן דתי. אני לא יענה על השאלה, לא יענה על השאלה הזאת. אני לא מוכן.
למה
אתה עצבנות דתית? כי אתה מתחיל לפלפל עם האצבע. במקום להיות אדם נורמלי.
למה אדם נורמלי? אני רוצה מצד אחד לעשות את מה שלהיות בקשר.
אבי, תענה להם, אבי. יש פה אדם ממרומי גיל 50, הוא יענה לחבר'ה הצעירים. לא, אני רוצה שאבי יענה. בכבוד, אבי.
נו, אני רואה שאתה מבסוט.
אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה שבאים לכזה מקום, לא לכפות את מה שאתה חושב שלמדת ושהוא הכי נכון. והקבלה שלך את האחר דווקא, מי שתאפשר את הקבלה שלו אותך. שאתה תחסום את זה שלא תקבל אותו, הוא בחיים לא יקבל אותך. אני חושב שככה אנחנו גם גורמים עוון יותר גדול, שאנחנו בכוונה חוסמים את האפשרות שאחר יהיה לו פוטנציאל להיות במה שאנחנו זכינו יותר מוקדם מהם.
חזק וברוך. אני רוצה לספר סיפור שהרב ביגון תמיד נוהג לספר. שבתקופה הראשונה, כשהוא חזר הביתה לקיבוץ, מהישיבה, אז הוא נוהג לעשות קידוש בצעקות. בצעקות. עכשיו, ההורים שלו, א', מאוד נבלו מזה. סתם. ב', הם לא שמעו שרבנים או תלמידי ישיבה עושים קידוש בצעקות? איפה שמעת מהרב שלך? אז שאלו אותה פעם אחת, ככה הוא מספר. תגיד, הרב שלך עושה גם קידוש בצעקות? פתאום תפס את עצמו, באמת הרב שלי לא עושה קידוש בצעקות. מאז הדברים קצת הסתדרו. עכשיו, זה רק דוגמה, זה משל. אנחנו הרבה פעמים צועקים, כפשוטו וכדרשו, צועקים את הדתיות שלנו כלפי חוץ. לא צריך לצעוק, צריך פשוט להיות. הוא היה, אומר, קודם כל היה. מתוך זה שהוא היה כזה, אומר חבר לוין, אחר כך היה אומר. ברגע שאנחנו נהיה, כמו שאבי אומר, לא רק מצד התועלת שאם אנחנו נקבל את החיים גם יקבלו אותנו, אלא מצד שזאת האמת. זאת האמת האלוהית. אני הקטן חושב שהרבה פעמים בשיחות גלויות, בלב אוהב, גם אם השיחה היא תהיה לא קלה, ולפעמים אין לו שיחות קלות, חלק מהשיחות שהיו אתמול ביום הורים עם ההורים, הם היו שיחות לא קלות, הם היו שיחות טעונות, בפרט למי שמכיר את הרקע לכל שיחה, אז הוא יודע מאיפה נקודת המוצא לכל הדיון, מהי נקודת המוצא, אבל ברגע שאתה מדבר באהבה, בחיוך, בבהירות, אתה לא מוותר על פסיק של אמת, אבל אתה עושה את זה בצורה מכוונת, הדברים גם אם לא משכנעים, לפחות נשמעים.
עם הסתירות?
עם הסתירות בין מה?
לקבל את השני, אבל יש סתירות, יש דברים שלא הולכים ביחד.
לא הבנתי. אם אתה רוצה לפרט, בבקשה.
עם הטלוויזיה.
עם הטלוויזיה, אני הייתי פותר את זה. אני בשלב הראשון שהייתי חוזר ממכון מאיר, לא הייתי מאיר שום הערה. שום הערה. אחרי שלב מסוים, שכבר מתחיל להתרגל שיש לי כיפה על הראש, ואני כבר כנראה בסדר מחשבות קצת אחר, ואחרים שהולכים לכיוון קצת אחר, הייתי מנסה למצוא את שעת הכושר לדיבורים נכונים, אולי הייתי אפילו מתייעץ עם הרב שלי או עם מישהו יכול לעזור לי, איך לעשות את זה, מה להדגיש, מה לא להגיד וכו'. אני מאמין שהדברים האלה יכולים מאוד לעזור.
ולמה זה נקרא
עצבנות דתית? עצבנות דתית זה שהקושיות הן קושיות הלכתיות ולא קושיות אלוהיות מוסריות. הקושיות שאתם שאלתם הן קושיות הלכתיות, לא שאנחנו מזלזלים בעניין ההלכתי. אני מזכיר לך את הגמרא שמופיעה בכמה מקומות בש"ס. שואלת הגמרא בכמה מקומות, האדם שהולך ברחוב והוא לובש בגד של כלאיים שעטנז, האם הוא צריך להתפשט ברחוב? האם הוא צריך להתפשט ברחוב כי הוא עובר על איסור, רק רגע, שנייה, כי הוא עובר על איסור תורה, או לא? אז יש דיון בקום עשה, שוואל תעשה, דאורייתא דרבנן, לא ניכנס לכל הדיון. אבל הכלל העקרוני שהגמרא אומרת, וצריכים לפרק אותו בצורה מסודרת, הכלל גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה. טוב, זה לא כמו שזה נשמע, אם ככה אפשר לבטל את כל הלווים, את כל ה... וכו'. ודאי שזה לא ככה, לכן הגמרא שם דנה בדיוק מה גבולות הגזרה. אבל העיקרון, כבוד הבריות לא פחות חשוב מלא תעשה. איך אנחנו תמיד פה אומרים? נא לא לשכוח שכיבוד הורים זה מצווה מהתורה. והחומרות שלך בלכות שבת, זה חומרות של דרבנן דרבנן. לכן במקרה הזה, אני הייתי מנסה למצוא את השלב הנכון, בזמן הנכון, במילים הנכונות, לנסות לדבר על זה בעדינות ובזהירות, אבל לדבר על זה.
כשבשבת יש
טלוויזיה פתוחה, אתה יכול לשבת בסלון, תראה, לך אסור ליהנות מחילול שבת. אסור לך ליהנות מחילול שבת. אז אתה יכול לשבת עם הגב שלך על הטלוויזיה. תזיז את הקורסה. אבל אני הייתי פותר את זה בדיבור. בואו ניגע בנקודה יותר רגישה. בעיקר אצלנו הספרדים, נקודה יותר רגישה. מה שנקרא הנשיקות של הדודות. נכון? ידוע. מה אמרת?
זה סרט שהיה פה לכולה.
יפה. בנושא הזה אני הייתי מציע גם, בנושא הזה... לגדל זקן עם קינים התכוונת. בנושא הזה אני הייתי מציע גם למצוא את השלב הנכון, את הסיטואציה הנכונה, לדבר. כשמדברים, זה ניתן לפתרון. תאמינו לי שאחרי שנדבר, אני יכול לספר על עצמי סיפורים וזה עזר, לא רק לגבי דודות, גם דברים אחרים. ברגע שאתה אומר את השלום, מכל הלב, עם עיניים שמחות, גם אם זה לא מופיע בלחיצת יד או בשתי נשיקות, מינימום, זה יתקבל. זה יתקבל, בתנאי שפעם אחת יבינו אותך. תגיד פשוט המשפט הבא, אני אוהב אותך אהבת נפש. אבל אני לא יכול לבטא את זה בנשיקה. העיניים שלי לא פחות מנשיקה. מה יותר גדול, פה או עיניים? עיניים, יותר גדול.
קיבלו, זה לא הבא ממצד הדוד.
עם אמא, מה הבא להתנשק עם אמא?
לא, שהיא לא קיבלה אלה שלא נשק אותה.
האמא לא קיבלה שאתה לא משק את הדודות. אבל הדודות קיבלו. בסדר, אז צריך לדבר עם האמא. לפי לעניות דעתי בשיחה אפשר לפתור את העניינים. טוב רבותיי, סטינו לעניינים מעשיים, הייתי רוצה לחזור. כן.
דיברנו על זה, חרשנו על זה, הוא לא זוכר על היום של הרב.
כן, תגידו לשיגרת.
לא זוכר שדיברנו על זה. תיק הקדיש. כן.
כן, כן, דיברנו על זה. יש משמעות גדולה, הנשיקה הזו מבטאת שהאדם מדביק את נשמתו לזה שמולו.
נכון, אבל התורה אמרה איך לבטאת את הקשר הנשמתי הזה, ואם התורה אסרה נשיקה אסורה, אז אסור נשיקה אסורה. התורה אמרה איך מבטאים את זה, כמו אחד פעם בא בסברה כזאת. הרי התורה אמרה, ואף לך כמוך. והרי היום מקובל לבטא אהבה בכל מיני דרכים, אם כן מצווה מהתורה, לבטא בכל הדרכים, ואף לך כמוך. סברה. כן, עקומה.
אבל לא מבין את המשוואה שעשינו.
המשוואה, אני חוזר למשוואה, המשוואה שעשינו היא שהרמב״ם מתחיל במצוות ובעבירות, כלומר, איפה ממוקמות בחמשת חלקי הנפש, המצוות והעבירות, לפני שהוא מתחיל לדון בסוגיה, איפה ממוקמות עמידות בתוך חמשת חלקי הנפש, כי עמידות זה תוצאה של מצוות ועבירות. דיינו, המוסר הטבעי הוא תוצאה של המוסר האלוהי. כי המוסר הטבעי הוא הצופן שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע האדם, ולכן גם לא יש ערך אלוהי. ולכן המוסר הטבעי הזה, ויראת השמיים, אם נתחבר רגע לאורות הקודש, אין שום סתירה ביניהם, עד רבה. מה שייתן באמת את השלמות לעולם או לאדם, זה שהיראת שמיים תרומם את המוסר הטבעי. ולא שהיראת שמיים תפריע למוסר הטבעי להיות מוסר טבעי.
זה לא התכלית של המצוות.
עכשיו שואל שאלה אחרת, מחלוקת רמב"ם, מהר"ל וכו', שאלות אחרות. שואל מוטי, האם אחת התכליות של המצוות זה לרומם את המוסר של האדם? המהר"ל בדרך החיים מונה 14 סיבות, למטרת המצוות, או בדרך החיים או בתפארת ישראל. 14 סיבות מדוע יש מצוות בעולם. סליחה, התבלבלתי, חוזר שוב. התבלבלתי. הרמב״ם במורה נבוכים מונה 14 סיבות. המהר"ל בדרך החיים סותר אותו סתירה אחרי סתירה. גזרות ולא חוקים וגזרות ולא מצוות. טוב, האם הם חולקים או לא? פעם, אם ירצה השם, נדבר על זה.
יש אנשים שמגיעים למוסר, אגב, למצוות.
יש אנשים שמגיעים למוסר בלי מצוות, אם הם מוסריים, זה אומר שהם שייכים למצוות. אלא הם לא מגדירים את עצמם ככאלה, כדתיים, עם כיפה וזקן. בסדר, אבל אלוהים מתגלה דרכם.
איך הם הצליחו, אבל בלי ה...
שאלה טובה, זה נראה בהמשך. איך מגיעים מתוך צופן אלוהי קטן, הנקרא מוסר טבעי, לגלות את הצופן האלוהי הגדול, הנקרא יראת שמיים. בסדר, שאלה טובה, אבל זה לא נושא עכשיו. שאלה חשובה, אבל זה כרגע לא נושא.
אני חושב שדווקא העולם עם זמן מתעלה מוסרית, זאת אומרת, רואי נגיד שבאמת מתן תורה לפני זה, העולם הוא מאוד ברברי. אני חושב שעובר הזמן יותר נוטה להשתווה למוסר התורני. בעצם יותר מפקר למוסר התורני.
מה שאתה אומר זה פסקה ארוכה באורות הקודש, והרב כותב את זה בכמה מקומות גם באורות, אבל זה לא כל כך קשור לנקודה שלנו.
לא, אבל אני... כמו שהשפעה באה ישירות מישראל. מה ישראל?
אבל עוד פעם, אנחנו לא בשלב הזה עכשיו.
לא, אפשר לראות מה שהנקודה שלך, עדיין קיימים היום נגיד שבטים באמזונה שהם קניבלים. הם מותקים מכל סיבידיטציה, והמוסר האלוקי הזה לא פועל בהם. זאת אומרת, יש בהם בשבטים מין קונצנזוס חברתי שהכל בסדר.
מה שאתה אומר שוב, אני חוזר, כתוב באורות הקודש בכמה פסקאות, אורות הקודש ב'. אם אתה צריך את זה, אני אראה לך איפה. זה קשור, וזה כרגע מסית אותנו מהדיון המרכזי שלנו. אז שם יש כנראה איזושהי בעיה. יש באמת בעיה? כמו שאצלי יכולה להיות בעיה שהמוסר הטבעי שלו לא מתגלה. אז יש קניבל שעל אחד הקצה, ויש אני שאולי פחות מהקצה. בסדר? נדב.
רק שאלה שאתה להבין, למה לאדם שמגלה שיש לו תכלית דרך לחיים שלו, יהיה אדם יותר עצוב ויותר מדוכא ופחות אופטימי?
למה זה ככה? טוב, אתה עכשיו נכנס לדלת לתוכה, רבותיי, תרשו לי להנחית עכשיו. בסדר, אני רוצה עכשיו להנחית. בבקשה, תחזור. אני מכין את ההנחתה. תחזור. ברצינות, אני פעם שאני אגיד עכשיו, הוא חמור מאוד, אבל אני אגיד אותו, כי פעם אחת צריך להגיד אותו, בפנים. לכולנו, באהבה ובאמונה, וצריך להגיד אותו.
לא, אם בן אדם מגלה שיש משמעות ותכלית לחיים שלו, ובאופן טבעי צריך בן אדם יותר שמח ויותר...
למה זה לא קורה?
לא, ולהפך, בן אדם שהוא חי בצורה סתמית, מאוד יש סיכוי שיהיו פה לדיכאונות בעצמו.
תשובה, אני רוצה לענות לך. לא פעם ולא פעמיים, וגם לא 10 וגם לא 20. וסליחה שאני אומר את זה. פגשתי הורים של תלמידים שהם הרבה יותר נורמליים מהתלמידים. גם אם היו רחוקים מאוד מתורה ויראת שמיים. הם יותר בריאים. הם יותר ישרים, הם יותר טובים. זה לא מתלבש בהנחת תפילין של רבנו תם הבוקר. בסדר. עוד לא, כמו שאבי אמר. בהמשך. לפעמים אתה עומד נדעם. אתה רואה הורים כל כך ישרים, כל כך בריאים, כל כך טובים. כזאת נקיות מוסרית, חברתית. וסליחה שאני אומר, והבן שלהם שחזר בתשובה, כולל כאן, גם כאן במכון מאיר. סליחה שאני אומר, כל כך עקום. אני אחרי פגישות כאלה מתעוררות בי שתי תחושות. תחושה אחת, שאנחנו לא בסדר, איך אנחנו מאפשרים את הקמימות הזאת. ותחושה שנייה, איזה מזל שיש לו כאלה הורים. ריבונו של עולם, תודה רבה, כנראה שהאדם הזה, למרות הקמימות הזאת, יכול להגיע בסוף להיות ישר. זה מדהים, אני אומר לכם על עצמי, זה מדהים אותי לפעמים להיפגש עם סוגיות, עם מקרים כאלה. תאמינו לי שדיברתי בעדינות, כי אם דני היה יושב פה, היה נותן פה שטיפה. מה זה הקמומיות? אתה יודע מה זה הקמומיות. אתה אולי לא, אבל אנחנו יודעים מה זה הקמומיות. אז בנו דתית אני קורא לזה. מה זה הקמומיות? החבר'ה פה יספרו מה זה הקמומיות.
תראה כדי שרותו בפשטון.
לא, לפעמים זה מדהים הדבר הזה. אתם הורים כל כך טובים, כל כך ישרים, כל כך נחמדים, כל כך אופטימיים, כל כך חיוביים, כל כך שמחים. בקיצור, בני אדם נורמליים. והבן שלהם חזר בתשובה, נהיה הפוך לגמרי. תפך לו הראש. איך זה? תראה, נקווה שמכון מאיר זה באמת ממקרים שוליים, ובסך הכל הכללי, ברוך השם זה שולי. אבל לפעמים כשאתה נפגש מול מצב כזה, באמת כמו שאמרתי, א', זה נותן לי חומר למחשבה מה עושים עכשיו, וב', זה מעודד אותי, כי יש פה מה לבנות. יש פה מה לבנות.
איך זה נוצר מבחינת הילד?
זה נוצר מבחינת הילד כי הוא לא רואה את הקשר בין החלק הראשון שבפרק ב' לחלק השני. הוא לא רואה את הפסקה, הוא לא מבין את הפסקה הראשונה באורות הקודש ג' לפני שהרב מתחיל לדון בפרטי ענייני המוסר, שיראת שמיים תאורה עניינה להעלות את המוסר הטבעי ולא להתנגש איתו. אצל הילד, כמו כל דבר שהוא בהתחלה, בשלבים הראשונים נוצר פער בין קודש לחול. אנחנו תמיד הרי כבחורים צעירים, אז תמיד שחור לבן. תמיד הנטייה לקצוות היא יותר מצויה אצל הצעיר. אצל האדם הבוגר, המורכבות. המורכבות היא יותר מצויה. ההבנה שיש כאן שני צדדים וכו'. אז אנחנו תמיד הולכים עד הקצה. אז ילדותי. סליחה שאני אמרתי את המשפטים האלה, תרשו לי.
העצבות
אבל
דיבר הרבה פעמים עליו, כי
ידענו
איפה הוא עכשיו.
עוד פעם, העצבות, השולליות, דיינו, זה שאדם שולל דברים, זה שהחיים נראים לו שחור לבן, נכון לא נכון, אמת, שקר טוב ורע, בכזאת הקצנה, בכזאת ילדותיות, הוא לא מבין שהחיים מורכבים, יש אפור בין שחור ללבן. זה תקופת מעבר. לכן אנחנו פה, לכן הבחורים פה, לכן כולנו פה. אדם שתקופת המעבר הזאת נמשכת אצלו כל החיים, יכול להיות שלא למד בבית המדרש הנכון, שבו גילו לו את הפסקה הזאת באורות הקודש. כי הוא היה בטוח שככל שהוא יהיה אדם יותר קרוב אל אלוהים, הוא יהיה אדם שיותר צריך להתרחק מהטבע והחברה. ולצערנו הרב, עדיין זה הציור המצוי אצל לא מעט אנשים שקוראים להם חוזרים בתשובה. שמבחינה הזאת הם התרחקו מתשובה, הם לא חזרו בתשובה. אז עכשיו תשאל, רגע, אז מה עדיף? שיהיה חילוני ואדם שמח? או שיהיה אדם דתי ואדם עצוב? תשובה, איזה מין שאלה הזאת? שיחזור בתשובה כמו שצריך. וכמו אחד נפל לבור, עדיף 100 מטר עומק או 50 מטר עומק? צא מהבור! לא, לפעמים אתה שומע, אנשים. אומרים, תשמע, כשאני הייתי ככה יותר משוחרר, הייתי שמח, הייתי אופטימי, הייתי חברתי, הייתי זורם, הייתי מגיע להישגים, להצלחות. הגעתי לבית המדרש, התורה קיבצה לי את החיים, קיבצה לי את האישיות. מה אני עושה? אולי עדיף להיות חילוני. חס ושלום. מה נענה לו? נענה לו, תחזור בתשובה סוף סוף.
קיבוץ מדומה.
באמת?
שזה
אושר מדומה. בסדר. רבותיי, להיות תלמיד חכם, להיות ירא שמיים, להיות אדם בן תורה, בכל מה שהוא עושה, זה לא להיות אדם לא שמח. זה לא להיות אדם לא חייכן, זה לא להיות אדם לא חיובי. זה להיות אדם נורמלי. ברוך השם, אני אומר, ברוך השם שאנחנו בבית המדרש הזה, שאנחנו פוגשים, ברוך השם, דמויות נורמליות. גם מקומות אחרים, ברוך השם. אבל פה ודאי. כן.
הדוגמאות שאמרת, זה לא מדבר על
התנקות,
כאילו, של הכל קודש בחוץ, אלא דווקא על התנקות.
ממה? מי? התנקמות?
כמו מין נקמה כזאת של הקודש בו, אדם קדושה שלו.
ברור, כמו שאמרנו, תמיד בשלבי המעבר זה תמיד אנטיתזה. מאוד מאוד הייתי חולי, עכשיו אני רוצה להיות מאוד מאוד קודשי. עכשיו, היות ואף אחד לא מגדיר לי בבית המדרש מה זה קודש, אז נדמה לי שקודש זה בית המדרש ובית הכנסת, לימוד תורה וקיום מצוות. וכל מה שנמצא מחוץ לטריטוריה הזאת שנקרא דלת אמות שלך בלבד, הוא לא קודש. ואז אני מאוד מאוד מקצין את ערך החיים שלי.
הפסקה שעכשיו אמרתי, כאילו, מצד אחד אפשר להגיע לזה גם בלבולים, כאילו, בעדיין כל הכבוד, ברור אנחנו לא לומדים את כל כוחות הנפש שצריכים לצאת ולבוא לידי ביטוי, אבל בסוף בן אדם, ואנחנו רואים גם אנשים כאלה, שמרוב כל כוחות החיים, הרי בסוף התורה והמצוות זה אין מה לעשות, זה מסגרת, ואין פעם שזה מגביל אותנו, ברור ש...
ברור, מה השאלה?
אבל אני אומר, בן אדם בסוף יכול להגיע לטעות של... אז אם יש לו משהו להגיד עכשיו, לא יודע, למשל, הרב נתן את הדוגמה עם הדודו. לא, זה כוחות הנפש שלי צריכים לצאת,
ובן אדם
אתה רואה בן אדם שיכול להגיד לך
למצבים
שכבר אין אצלו את הגבולות האלה.
ברור, זה לא סותר כי הוא זה שום פרט הלכתי, רק צריך לעשות את זה נכון. צריך לעשות את זה נכון. אתן לכם דוגמה שהיא עומדת לי בראש כבר 3 שבועות, יכול להיות שהזכרתי את זה פה בשיעור, אבל מבחינתי היא תעודת כבוד גדולה מאוד, ברוך השם, לבית מדרשנו. באמת, לא שאנחנו באים חד ושלום עכשיו להגיד יישר כוח כל הכבוד, אלא הסיפור הזה מבחינתי הוא סיפור שהוא מגלה את העניין שלנו. ניגש אליי אברך אחד במכון, שיכול שסיברתי את זה פה, לפני כמה שבועות, בעיצומה של המלחמה בעזה, סיפר לי את הנתון הבא: עוד כמה ימים חל יום הנישואין שלי ושל אשתי, כבר אברך עם ילדים, ואשתי רוצה וגם אני רוצה לצאת לאיזשהו חופש, איזה יום, יום נישואין פעם בשנה, כוחות החיים הטבעיים צריכים להופיע, מצוין, כמובן הכל על פי הכללים ההלכתיים, ברור, פשוט. האם זה נכון לצאת עכשיו בזמן שעם ישראל נמצא במלחמה וחיילים עכשיו נאבקים בעזה? האם זה נכון עכשיו לצאת לחופש? או לדחות את זה? אמרתי לו, קודם כל, 3/4 מהתשובה כבר בקושיה. עצם העמדת השאלה, וזו גמרא מפורשת, שאדם לא יכול להתנתק ממה שקורה בסביבה, בחברה, כמו שכתוב למשל על נוח, שבזמן שהיה הבול בעולם, לא עסק בתשמיש המיטה. בסדר, אז לא עד כדי כך, אבל... מה? לא, זה ערך אלוהי, זה ערך כללי. זה שאדם רואה את החיים הפרטיים, המשפחתיים, הזוגיים שלו, כערך, כחלק ממכלול של ערך כלל ישראלי, זו כבר שלושת רבי תשובה. לכן, רק שנייה. עצם העמדת השאלה זה כבר מראה על... על יושר, על מבט נכון על המציאות. אז עניתי לו מה שעניתי לו, לא משנה כגמה עניתי. אבל בואו נתפעל רגע מהשאלה. זאת ישרות. אז מצד אחד זה ישר שהמשפחה צריכה את הזמנים שלה. ודאי. לא לבטא את כוחות החיים הטבעיים. מצד שני, יש כאן מבט אלוהי. אני לא פרטי לעצמי, אני לא עושה... מה... יש כאן משקולת כללית שצריכה לקח בחשבון. כלל ישראל במלחמה, אז אני לא יכול להתנהג כרגיל. אני חלק מהמערכה, למרות שכרגע אני נמצא בבית המדרש. עד רבה, דווקא בגלל שאני בבית המדרש יש לי יותר מחויבות. הפוך. אני חושב שלפעמים, או שאנחנו לא שואלים את השאלה, כי אנחנו מקצינים לאחד משתי הקצוות, אני בטוח בזה, שיש אולי אדם אחר שאשתו הייתה אומרת לו, בוא נצא לחופש, היה נותן לה כזאת שטיפה. לא מתבייש, אני מקסים בכוונה. לא מתביישת, כלל ישראל לא מלחמה. על מה את מדברת? את חושבת על עצמך, על האינטרסים שלה. שהוא נותן לה דרשה. והשני, לקצה השני. יאללה, יוצאים לחופש. השאלה הזאת מגלה שיש כאן מורכבות. מצד אחד, הקשר הזוגי, כמו שהרב קורא לו בעין היה, ראשית הצדק, כלל ישראל הקטן ביותר זה התא המשפחתי. מצד אחד, צריך את המזון שלו, וחלק מהמזון זה גם נקרא לזה ההתמקמות של הזוגיות בצורה כזאת שהיא לא נגועה בדברים אחרים עכשיו. לקחנו קצת איזשהו נופש, כמו מקום לנפש הזוגית, נקרא לזה ככה. ומצד שני, יש כאן ערך כלל ישראלי. עצם מעמדת השאלה מראה, היא מראה על גדלות, וככה עניתי לאותו בחור. שאלות. רחמי, שלום עליך רחמי. אורות התשובה. העצבות מקורה מן החטא והכאב הוא כניתוח איבר מן הגוף. הרמב״ם, כדי להגיע למיצוע, אדם שבקצה צריך להגיע לקצה השני, מה הרב רוצה מהתלמידים? זה שיא הטבעיות, התגובה הקיצונית שאני לא רוצה כלום. איזה מזל שאני מכיר את רחמים, אחרת הייתי נעלב. אנחנו לא רוצים כלום רחמים, כשנגיע לפרק ד' ד' נדבר על זה. א', שואל, ומה לגבי לחיצת יד לדודות? צריך להשתדל להימנע מזה ולדבר על זה, וזה יפתור את העניין. משה שואל, נא לגלגל. טוב, רוצים שנעצור את השיעור כנראה. יראת שמיים עד לאן? חתוך. טוב, שאלה אחרונה כי כבר הזמן תם.
מה אנחנו עושים? כי אנחנו לא כמו החרדים.
יראת שמיים עד לאן, מה אנחנו עושים?
כי אנחנו לא כמו החרדים.
כי אנחנו לא כמו החרדים? מה זאת אומרת?
יש לי שתי שורות
שם.
מה זאת אומרת אנחנו לא כמו החרדים? אנחנו כמו החרדים, וחרדים כמונו, מה זאת אומרת? אתה לא חרד לדבר השם?
לא, אבל...
רגע, תענה לי. אתה לא חרד לדבר השם?
משתדל.
אתה חרד? אז מה אם יש לך חולצת טריקו ולא חולצה לבנה וחליפה? אתה חרד לדבר השם לא פחות? לא, סליחה. הוא חרד לדבר השם לא פחות. לא רוצים לגלגל.
השאלה הייתה, הוא רשם את זה, אנחנו לא כמו החרדים, אנחנו נפגשים יום יום עם ציבור חילוני. מה עושים?
תראה, בזמני, כשהייתי ילד, מה עושים? בקליל מחפשים, הייתה פרסומת כזאת. מה עושים? מנסים למצוא את התבנית החברתית שבה מצד אחד הערכים האידיאליים לא נפגמים, ומצד שני, אני בא במגע עם המציאות. אין טבלאות בדיוק. שאלה האחרונה של בנימין ונעצור.
אני לא הבנתי. כששאלנו פה שיש סתירה בין שבת למשפחה, הרב אמר העצבנותית, שאמרנו שיש בעיה בין עם ישראל לפרט, אז זה כבר טוב. כאילו, מה?
זה לא עצבנות דתית, זו שאלה עקרונית, זאת שאלה אמונית. לא, השאלה כפי שהיא נוסחה היא שאלה הלכתית. בוא נשאל שאלה אחרת. שאל אותי פעם, פלוני, תן לך דוגמה. שאל אותי פעם, פלוני, במכון מיר, שאלה מאוד מעניינת. הייתי בטיול במזרח, כחילוני לגמרי. צילמתי תמונות בשבת. מאוד יפות. חצי שנה יש לי באלבום, לנכדים אני רוצה להראות את זה. האם אני יכול ליהנות מהתמונות האלה? הרי מחלוקת משולשת. אדם שעושה מלאכה בשבת, במזיד בשוגג, מותר ליהנות לא לאחרים, בשבת, מוצאי שבת. סוגיה אדירה בהלכה, בלכות שבת. שאלה מעניינת, אה? האם הוא צריך לשרוף את כל התמונות, או שיש לזה דין שוגג, ולכן לפחות לאחרים מותר למוצאי שבת. שאלה. מה שאני עשיתי, אני הקטן, הייתה לי תשובה בשבילו, אבל אמרתי, אני חייב עכשיו לאמת אצלי לאמת, שהתשובה לשאלה הזאת היא נובעת משאלה אמונית. ניגשתי לרב, נקרא לזה תתי לאומי, או כמה אפילו, וניגשתי לרבנים חרדים, שכבודם יקור המונח. קיבלתי שתי תשובות הפוכות. שורש המחלוקת היה, האם אני דן את מעשה הצילום כדין שוגג או כדין מזיד? שורש המחלוקת הוא, מה יקרה מזיד? האם למדתי בכיתת אמונה במכון מיר ואז צילמתי בשבת? או שלא? בעצם זה שאני יודע שיש מציאות שנקראת שבת ואסור לצלם בשבת, זה עצמו כבר הופך את זה למזיד. שאלה מאוד מעניינת. לכן מה שאני רוצה לומר זה, שכל שאלה הלכתית יש לה שורש אמוני. השאלה שאתה שאלת, לפחות איך שאני הבנתי, אולי טעיתי, זאת שאלה הלכתית יבשה. לכן אני הייתי שואל את השאלה הזאת בצורה אמונית, בצורה אחרת. איך אנחנו מצד אחד יוצרים שלום בית, ומצד שני שומרים על הלכות שבת? זאת השאלה. בסדר.
מה התשובה עם האלבום?
מה התשובה עם האלבום? התשובה עם האלבום הייתה שהיות ודין מזיד, זה דין שיודע ריבונו של עולם, ודאי מזיד לאחיס, אבל גם מזיד לתאבון, יודע ריבונו של עולם ועושה נגד, ויודע ריבונו של עולם כפי שאנחנו מאמינים, זה יודע ריבונו של עולם, לפחות פעם אחת בחיים למד תורה בצורה רצינית, לכן מה שהוא עשה זה בשגגה. ואז אנחנו נכנסים לכל דינים של חילול שבת בשגגה, ואם תרצה נראה לך הלכות בישול, אם אינני טועה סימן שני יותחת, לא זוכר את הסעיף, אני אראה לך את ההלכה. טוב, תודה רבה, חזקו ונצחו.